בגלל מוצאי שבת. יש פה שלוש קינות. אחת של אשכנזים, שניים של הספרדים. אולי נתחיל מהספרדים. כמובן שישנה פה, אפשר לראות מיד את ההשפעה גם של הסיום של איכה, או פתיחה לאיכה, אוי כי קינה רבת, והוא ישתמש בביטויים של רבתי עם, וזה מופיע מיד בפתיחה פעמיים, רבתי עם ואחר כך רבתי בגויים. אז שם זה כמובן נאמר על גדולתה של ירושלים, וכאן דרשו את זה על קינה גדולה או קינה רבה, ומפי בן ומפי בת. אינני יודע מה מעמדו של של הזמר השומר שבת הבן עם הבת, אבל זה אפשר לראות בפיוט האשכנזי, זה עוד יותר בולט, אבל גם כאן, שאולי גם היו מנגנים את זה אצל המנהגים המקובלים, זה מופיע בזמירות של שבת ביום, אבל יש מקומות שגם משוררים את זה בסעודה שלישית. ויש לנו בכמה וכמה מקומות במדרשים, למשל, איזה סמיכות של מה שאירה בסעודה שלישית. תודה רם, זה בסדר. רם, אז הקור הזה איננו עובד, אני לא יודע אם... זה לא עניינך, בסדר. על כל פנים, אולי תסתכל עליו, אולי זה מפני כבודך ידלק. על כל פנים, אז יש במדרשים איזה קשר בין סיום סעודה שלישית לבין אמירת הקינות. יש מדרש אפילו קצת מוזר, שנגינות על הפסוק, נגינות, ככה אתה יכול לקחת, אסף, ככה יש לך פה, נגינות שותי שחר, אז המדרש אומר שהם יושבים ואוכלים ושותים ומשתכרים, והולכים להגיד קינות. אז הרבה מהמפרשים מתחבטים מה טיבה של השכרות הזאת וכולי. אז רב צודק מצרף לזה את הגמרא בתענית, כשחל תשעה באב בשבת, מלא על שולחנו בסעודה שלישית אפילו כסעודת שלמה בשעתו, וכמובן מסיימים את הסעודה הזאת מיד עם שקיעת החמה. ואז ואז קמים או מתיישבים לומר קינות. אז כאילו אותה שתיית יין, דבר שהוא לא יכול להיות כמובן בשום הזדמנות אחרת של תשעה באב, שהרי אנחנו נוהגים מניעה משתיית יין כל תשעת הימים, על כל פנים בשבוע שחל בו. אז ממילא זה בתשעה באב שחל להיות בשבת או במוצאי שבת, ואז קמים מתוך סעודה שיש ששותים ביין, ובאים אולי קצת הלומי יין או דברים כגון אלה, או עצם העובדה ששותים יין. אפשר לצרף לזה כמובן גם את הפסוק בתורה על אחי יוסף, כתוב וישתו וישכרו עמו, באותה סעודת פגישה. ובאמת זה נשמע קצת תמוע. בסדר, אנחנו יכולים להבין שהם השתחררו מאיזה לחץ והם פחות דואגים ושותים וכולי וכולי, זה הרי היה לפני שהתוודא יוסף אליהם. אז וישתו וישכרו עמו, מגיעים כבר לשכרות. חז"ל דרשו שכל אותם שנים שיוסף לא היה, הם נמנעו משתיית יין. אז יכול להיות פשוט דבר גסטרונומי פשוט, מכיוון שבמשך שנים רבות הם לא שתו יין, השתיית יין גם בכמות קטנה גרמה להם ככה להיות קצת הלומי יין. אולי אותו דבר כאן לפנינו, כיוון שבתשעת הימים לא שתו, אז כאן שתו, אז אפילו שתיית יין קצת יותר מהמקובל גרמה להם שהם יהיו קצת מבוסמים, וזה מה שהמדרש אומר, והם קמו שתויים לומר את הקינות. על כל פנים, אם נניח שבאותה סעודה שלישית בשתייה ובמה שמתלווה לזה, הם גם שרו את השיר הזה על בן ובת כמחוות וכולי, אז אפשר לראות פה גם את ההמשך שלו, כאילו זה אתה אמרנו זמר שבו יש הרמוניה ואיזה מצב רוח נעים של בן ובת, וזה נעים כמו מחוות וכולי, והנה אוי כי כינר הבת מפי בן ומפי בת, והיא נועם נשבת במוצאי השבת. כן, זה קשור לעובדה שאנחנו לא אומרים והיא נועם, כמו שלא עשינו עכשיו, במוצאי שבת של תשעה באב, למרות שיש ששת ימי המעשה. אז זה קשור כמובן לשאלה למה בכלל כן אומרים והיא נועם. אז האמת היא שיש כמה וכמה הסברים לדבר הזה. אחד ההסברים נובע מעצם הנוהג שאין אומרים והיא נועם כשאין ששת ימי מעשה. זוהי הברכה שברך משה את ישראל כשהביא לפניו את המשכן כשהוא בנוי. אנחנו מתפללים שכשמתחילים עכשיו ימי המעשה תהיה ברכת השם במעשה ידינו. והעשייה הראשונה, העשייה המופתית, היא העשייה שהשכל האנושי והכישורים האנושיים היו בשביל לבנות משכן לשם. אז עכשיו אנחנו בונים, מתחילים שבוע עבודה, אותה ברכה במשכן השם תהיה במעשה ידינו. אז אפשר להבין, כשמשכן השם חרב, נשרף, אז אין מקום לומר והיא נועם. זה נניח אחד ההסברים. עצם הצבי והיא נועם, איזה נועם, איזה נעימות, איזה חן יש כשהכל חרב. אז עוד פעם, זה נכון, קודם כל שם כתוב שמי ש... אבל זה לא הנימוק כמובן. כי שם כתוב מפורש שמי שעובד לא רואה סימן ברכה. זה לא שאין איסור, עובדה היא שבפורים כן אומרים והיא נועם, כשפורים חל ביום שישי, רק שיש איסורי דאורייתא. הדבר היחידי שיש פה דיון, מה קורה כשליל הסדר הוא בליל שבת. אז אם במוצאי שבת הגדול אומרים והיא נועם, מכיוון שבערב פסח, ביום שישי ערב פסח, אז אם יש, האם זה איסור דאורייתא לעבוד בחצי יום השני של ערב פסח, מכיוון שהקורבן מובא לשם. אז גם על זה לא כל כך חלק. אבל על כל פנים עובדה היא שבפורים, שמבחינת העבודה הוא בסטטוס שווה לתשעה באב, זה לא רואה סימן ברכה, זה לא רואה סימן ברכה, אף על פי כן שם כן אומרים ונועם. אז לכן, בזמן שאין חגים דאורייתא, זה אולי ההגדרה המדויקת יותר. על כל פנים, אז המקונן נתפס לעובדה שלא אומרים והיא נועם, והוא עשה ממנו את ה... זה כאילו מבטא את העובדה שאנחנו יוצאים משבת לישר לתשעה באב. ובשעת הבדלה הרשע וכל יללה, בשעת הבדלה כמובן הכוונה בשעה שמבדילים, אבל לא שמבדילים בפועל ממש, בשעה הראויה להבדלה, כי בדרך כלל שעת ההבדלה יש בה ללוות את השבת בזמירות, יש לה איזה משמעות חגיגית. אז הוא אומר פה בשעת ההבדלה במקום הרגשה החגיגית זה הרשע וכל יללה, איכתה ואומללה, זאת אומרת נשברה, ציון ההוללה, ציון המהוללת, ער בפתע נבלה ושולח במקדש לבת, וכמובן אותה להבה, וזה גם בקינות משמיים יש אש וכולי. איך נהפך לאוי כל שיר ולאבל כל מחול, ומספד מר חול תחול, ואין מבדיל בין קודש לחול, ביום זחלתי זחול, זרים נחלו נחול, ואולי הוא רמז פה לכל המענג את השבת, נחלה בלי מיצרים, נחלת יעקב ירש בלי מיצרים נחלה, מקדשי נחלת חיבת, זאת אומרת אותו מקדש שהוא מתוך חיבה, הפך לנחלת ישראל, הפך אתה להיות נחלה של זרים. וחלילה לאגומים, דיבר פה בצורה אולי, או שהיה צריך את זה בשביל הפיוט, אבל עובדי אנחנו לא מברכים על בשמים. וחלילה לאגומים אבלים השוממים, בליל זה פקוד אשמים, להריע, זאת אומרת, אף אחד לא, לא, קודש עמים, כאילו מי שיריח הוא יהיה השם, אולי, או הסבר אחר, שהשמים שנמצאו השמים בחורבן הבית, על כל פנים הם לא יריחו עצי בסמים, וכאן יבוא נימוק. את כתורת הסמים, כאילו, להריח בסמים במוצאי שבת, אסוציאטיבית מזכיר את כתורת הסמים שהיא עבודה במקדש. אז את כתורת הסמים בוססו יהירי לאומים, זאת אומרת בני אומות אחרות שהם יהירים, והם רמסו את כתורת הסמים, וביום זה מימים לבכי עדי עד סיבת. זאת אומרת, מסתום הוא התייחס שוב לביטוי של מה יום יומיים וכולי, אז זוהי בחייה לדורות ובחייה די עד. חלב היא נועם, או חלף, או הסיבה של אמירת והיא נועם, או נעימה, נעימות השבת חלפה, קולפי אליל ברם, איכה ישבה בזם, העיר הבת ים, יום שרו ממרעם, מהמקום של מרעה, ובהר ציון רמצם, ידידים נצורים כבבת, ושקוף מאוד היחס אל הפיוט. הפיוט השני, אני שאלתי כמה מאחינו הספרדים ולא לא מצאתי תשובה ברורה לעניין. יש פה איזה דבר מעניין מאוד, על כל פנים המחזור או הקינות שאני צילמתי משם, ככה זה מופיע, ואז יש פה בסוף ברכת מורה האש. יש בספרי המנהגים שנתפסו בימינו, מתי צריך לברך מורה האש, לברך כל אחד לעצמו, יברך אחד יוציא את הרבים, לעשות מזה עסק וכולי וכולי. מההדפסה שכאן לפנינו עולה שהיה פיוט שהיו אומרים אותו קודם ברכת מורה האש, כאילו מין אחונס כאלה, וזה גם עולה ככה, ככה זה נתפס, כאילו היו אומרים את הקינה, אולי בשביל למשוך את תשומת הלב, כדי שכולם, מה שאנחנו נוהגים בתי שנותים פסיקה בשולחן, כדי שכולם ישמעו, אז אמרו את הפיוט, ובסופו ברכו את הברכה הזאת. אני הגבר הכונן בלי זה במר ואתונן, ותחת והיא נועם איכה זהב יועם, אז הוא כמובן שילב גם את הפתיחה של פרק ד' באיכה, שבת זה ליל תשעה באב, בצאתו הילל ואדאב, ומצא כוס תרעלה תחת כוס ההבדלה, אז הוא הכניס כמובן גם כוס התרעלה כיין, כאן זה יין של הבדלה וכאן זה יין של רעל, לדורות קבעת איני בליל זה וקוננתי והבכה ושב משמים ולא אריח עצי בסמים, מר לי מר באבוני, זה כמובן כבר לקח מהנביא, וגברו עליי מעניי בסוף עיר הקודש בורא מעורי האש, אז הוא כמובן ראה במרכז של חורבן, הוא ראה את המדורה הגדולה, את הדלקה הגדולה בהר הבית, והוא כאילו אמר, הכל אסוציאטיבי, בסמים, לקטור את הסמים, הוא צריך להדליק בורא מעורי האש, ואומר כן, בורא מעורי האש, יש לי כבר אש, אבל זה אש ש- 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 של שריפת המקדש. אהה במוצאי שבת, אבגיל לבבי, שבת, שומעים מיד את הזמר למוצאי שבת, וירבה יגוני כחול המבדיל בין קודש לחול, ראה כי אין מנחם ואחזר שב מרחם ומת, תשעה באב יתומים היינו ואין אב. טוב, אני עכשיו כמובן לא אתעכב על כל המקורות, וזה הרי האומנות של הפייטן, שהוא לקח פסוקים מהמאיכה, קטע אותם, שבר אותם ושיבץ אותם לצרכיו שלו. מיום נתנו קולם אבות בליל זה, כמובן הכוונה היא לתן בחיתם בחייה של חינם, חטו במעלם במרגלים, קבעתי לבחיית הענייה וענייה, אבות חטו ואינם ואיך אסבול אני אבונם, האם שוכן ערבות, פנייה אליו יומתו בנים על אבות. קום ברחמך אלוהינו ורחם עלינו, והפך אבלינו לססון בכל יב ישחה אדון, נחם אבלי ציון מייחלים ישע ופיון, ושוב שבות בני ישראל ובא לציון גואל, ואז כמובן תבוא הברכה. כך נראה לי שאני לא יודע מה זה שם אותיות רשי הקטנות האלה, אולי בשוב שחוזרים פעם נוספת. על כל פנים, ואז באה הברכה של מעורי האש, כאילו סיום. אנחנו לא יכולים לעשות הבדלה נורמלית, מברכים בורא מעורי האש, ואז כמובן האסוציאציות מראות כמו שראינו את השריפה של המקדש וכו'. בפיוט האשכנזי ההתייחסות לדרור יקרא ובן נבט הרבה יותר נמרץ. איך מפי בן נבט הגות קינות רבת, שוב שימוש ברבתיה וכו', תמור שירים וחדבת, אותם שירים וחדבת השבת שהיה לנו בסעודה שלישית, תמורת זה אפילו וינועם נשבת במוצאי שבת. אוי כי נגזרה גזרה בחורי אף וגם בעברה, והפור במחרה ובערה חמתו כלבת, אותו שימוש כאן. אוי כי בתינו שינו. גולשמיד הציע שאולי צריך לכתוב פה בתינו פינו. באמת זה מסתבר יותר. כיוון שלא ידוע מי המחבר, אז קשה לבדוק גם בכתבי יד. ותולותינו עינו, ופנינו נשתנו וגם הושחרו כמחבת. אתה שומע ממש את המנחה על מחבת, שהיא מופיעה כחיובי, וכאן הוא תפס לא את, את היופי של המחבת, אלא הוא תפס את, את, את השחור שבמחבת, והוא מתכוון כמובן לביטוי המפורסם, שפניו הושחרו כשולי הקדרה. כן, כמובן ששופטים קדרה, כמובן לא על גז ולא על חשמל, אלא על קיריים עם מדורה ואש, אז לעתים קרובות מאוד הקדרה או המחבת הם שחורים. אלא פנים... אבל המחבת שם לא כתוב שהיה שחור, והוא לא כתוב בכלל שהיה בבישול. המחבת שימש ביחזקאל רק מחיצה. אבל לא, כאן כתוב הושחרו כמחבת. שמה? נדמה לי שביחזקאל עצמו, אני ברגע זה לא זוכר את הרד"ק, אבל נדמה לי שביחזקאל עצמו אין שום... כדי להמחיש את המחיצה, אני תרשתי לעצמי פשוט מאוד, מפני שזה גוש המתכת השטוח הגדול ביותר שישנו בבית קונבנציונלי. כשאתה רוצה לבטא מחיצת ברזל, וזה מה שרוצה לבטא, ובין הקדוש ברוך הוא, מאיפה יש בבית פלטה של מתכת? זה מחיצת הברזל, אבל זה לא צריך להיות שחור. אם יהיה לי מחבת חדש נקי, לא יהיה טוב. על כל פעמים נראה לי שום בריאתה שהמרדה, כפי שאתה אומר, הוא לא הכריח. אבל כאן בוודאי, אבל מה זה פנינו נשתנו? אני חושב שהוא רומז לצד החיובי. אינו דומה מאור פניו של אדם בשבת למאור פניו ביום חול. זאת אומרת, הוא מתכוון אולי לדרשה של חז"ל על משנה פניו ותשלחהו. אז חז"ל דרשו שמשנה פניו, שהאדם הראשון היה לו פרצוף של שבת, כמו לכל אדם שאינו דומה מפניו, ברחו. ויברך אלוקים את יושבים במה ברחו? ברחו במאור פנים של אדם. משנה פניו, כשאדם הראשון חטא, שינו לו את הפרצוף, דהיינו פרצוף לא שבתי, ותשלחו ושלחו אותו מגן עדן. אז אולי לזה הוא אמר, ופנינו נשתנו, פנינו נשתנו, מכיוון שעכשיו מוצאי שבת, אז הלך מאור הפנים השבתי, ולא זו בלבד שהם נשתנו, אלא גם הושחרו ונעשו שחורים כמחבת. כי שדונו זרים, צרים, וגם נפלו בשרים, בני ציון העיקרים, היו נצורים כבבת. אולי צרים הוא רמז לאסוציאציה, שבשבת זה נחלה בלי מיצרים, כיוון שהוא יוצא משבת לתשעה באב, אז הוא מדבר על צר, אוי כי נפלה עטרת וגברה כתף סוררת, וחדל הוד ותפארת צמצום שכן חיבת. ובכן, אנחנו מוצאים בהרבה מקומות בחז"ל, שכיוון שמלוך כל הארץ כבודו, אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצמצם שכינתו? והתשובה הייתה למשה, כשמשה אמר 20 קרשים מכאן ו-20 קרשים מכאן, איך? מפני חיבתם של ישראל. ובכן, חדל צמצום שכן חיבת. כיוון שבגלל חיבתם של ישראל, הקדוש ברוך הוא צמצם את שכינתו, והיא הייתה מצומצמת בין קודשי הקודשים, וכיוון שחרב הכל, אז ממילא הקדוש ברוך הוא גם הפסיק את הפעולה המיוחדת הזאת של צמצום השכינה כדי לשרות בישראל. אוי כי נוטלה מנורה וקטורת לבונה טהורה ונבזה גזית מיוקרה עבלה ארץ זבת, אינני יודע מדוע הוא בחר רק את זה. בפיוט הספרדי אז יש לך איזה קשר אל הבשמים, ולכן קטורת הסמים. אז כאן אפשר אולי לומר קטורת לבונה התאורה. נוטלה מנורה אולי רומז ל... ל כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא שאל את המלאכים איך נוהגים שם בחברה האנושית בזמן שיש אבל. אז הם אמרו לו שמחבים את החשמל, את האור ולא יושבים. אז אמר, טוב, ככה עושים שם, אז גם אני אעשה. זה אחד המקורות שלא מדליקים נרות או לא מדליקים אור יותר ממה שנצרח בליל תשעה באב. אז אתה יכול לומר שכשהוא ראה חושך, אז הוא אמר, כן, נוטלה המנורה. כיוון שהמנורה היא מהירה, חרב הבית, אין מנורה, אז ממילא גם אנחנו יושבים בחושך. אז אולי זה, אוי כי נוטלה מנורה, ולכן גם אני בחושך. נוטלה בסמים, הקטורת הסמים, ולכן גם אני לא מראה בסמים. אבל למה נבזה גזית מיוקרה, זאת אומרת לשכת הגזית, לשכת הגזית הייתה, מה? זה גזית מיוקרה, אולי, 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 אולי. כן, אבל... יפה, אז זה בכלל לא קשור למוצאי שבת. סליחה. כשהוא אומר, והיא נועם נשבד... סליחה, אבל אתה רואה שהכל מתחרז לו. אז שמת לב שאני... סחפתי כל הזמן לכיוון הזה, כשאמרתי פנינו נשתנו, אז אמרתי זה בגלל משנה פניו של שבת. אתה טוען שאין לך קושיה, ממילא התירוץ שלי לא תירוץ, אבל אני כן היה לי קושיה. הקושיה הייתה איך זה קשור לי והיא נועה. אז אני ניסיתי להראות שהיו נצורים כמו בבת. אז אתה שוב אומר, אני חושב שזה באמת קשור. מחבת, אתה שומע, שומר שבת, אלי רצו כמנחה על מחבת. כן, זה אמרתי בזמן שאתה עוד לא היית פה. אמרתי שבסעודה השלישית שרו כנראה את הזמר הזה וקמו מתוך הזמר הזה, אז הזמר הזה כל הזמן מלווה אותו, ופתאום הוא רואה שכל מה שהוא אמר בזמר מתהפך, אז לזה הוא נותן לזה ביטוי. עובדה היא, על כל פנים, גם אצל הספרדים אצל האשכנזים זה פיוט שבתשעה באב נורמלי לא אומרים אותו, אז הוא כמעט בטוח שהוא מתחבר לצורך זה, ואז אתה צריך לנסות להסביר מדוע, ומכאן כאן ההסבר לדבר הזה. חשבתי שתאמר יותר טוב. למה הוא כל כך יפה כיוון? מה? כן, אבל מה זה גזית יקרה? עוד פעם? כן, אבל למה דווקא גזית? מה יש לך לבחור שלך נצטרך? עוד פעם? לא. לשכת הגזית בנויה חציה בקודש וחציה בחול. לזה חשבתי שאתה אומר. חציה בקודש וחציה בחול, אז זה ממש היסוד הזה. ובכן, יש לנו קודש וחול, אולי. אני אומר, זה כבר נשמע מפולפל. אבל נבזה... אחרת באמת, אבי מויאל לא נורא, אז רק אור דלה גם כשאתה לא. בסדר, אתה מיודד. כן, אז נבזה גזית מיוקרה, מה שלא תאמרו. אז ככה, אתה יכול בהחלט לומר שזה באמת הכלים הללו לא קשורים לא למוצאי שבת, ובחר לעצמו ככה. אבל אם נאמר שזה כן קשור, אז כמו שאמרתי, אז על המנורה, על הבשמים זה מפורש, ורואים את זה גם בקינה הספרדית. באשכנזית קטורת לבונה זה לא הכי בדיוק. המנורה לפי מה שהצעתי, אבל על גזית אינני יודע. אז אולי באמת זה מקרה. גזלן, תגיד לה יותר טוב. וצמצום שכן חיבת זה הקודש הקודשים, זה הארון, ואני מבין שני הקרובים. אז אתה צודק, עכשיו אמרת יפה. זאת אומרת, אם אני אומר שצמצום שכן חיבת, כי שם כתוב ואני מצמצם שכינתי בתוכה, ביניהם, אז יש אהרון, ואולי לכן אהרון גם מייחד שורה בפני עצמו, ואחר כך באים שלושת הכלים שהם בקודש. בסדר, אם, אבל מזבח הזהב הוא לא מאבן. אבל אז איפה זה כתוב? נבזק. אז מה עם השולחן? אני חשב לי גם על השולחן היה חסר לי. זה רעיון טוב לפיוט, אבל זה לא כתוב פה. אז אם אתה רוצה לפייט, אתה יכול לומר, אבל לפנינו לא מצאנו את זה, או משהו כגון זה. עוד פעם. אבל איפה יש פה זכר להם? אין פה. כן, אבל אם היה פיוט, היום רעיונות, אבל להגיד רעיונות בלי פיוט. בבקשה. טוב. עכשיו לגוף הגיליון. נשמע, נדמה לי שבכניסה שם יש עוד על כיסא עם אין דפים. מה אתה אומר? הלבונה. קטורת לבונה, אתה מרגיש את המורכבות של זה. אני חושב, תיקח כמה, תתן את זה לאשתי, נדמה לי שחלק. וככה, כי נכנסו אנשים ולא לקחו. כן. נו, אמרת משהו. לא, יכול להיות. האמת היא שזה אומנתו של פיוט ברמה שאתה יכול לנסות לומר בו כמה הסברים, שזה מנוסחה, ואתה תורח להיכנס. בסדר. מקומות גיאוגרפיים במגילת איכה. אז יש לפנינו, בכתב יד יש שם תשע, אני מצאתי תשע מקומות, תשעה מקומות, שהן מצריכות דיון, אבל בגיליון שלפנינו יש רק על ארבעה, חמישה. בוא תראה מה שאני מתכוון, כי כתוב רבתי בגויים. רבתי בגויים הכוונה היא בין האומות, בין הארצות. אילו ארצות הכיר המקונן, שירושלים הייתה גדולה בתוכה. תראה, אתה יכול כמובן לומר סתם זרק לחלל איזה יופי. אז ברגע שאתה אומר רעיוני, אתה אומר כך, למעשה היא הייתה מדינונת קטנטנונת, ובכלל לא מגיע לה סטטוס גדול. אבל אתה מרגיש בעצמך כשאדם, האמת היא שיש לזה אפילו טיפה השלכה בהלכה ובמנהג. כתוב שמותר להפריז קצת בספיידים, וגם קצת בכיתוב על המצבה. צריך להיזהר מלהפריז יתר על המידה. למה צריך להיזהר? זה גם יכול להבין איזה. לא, אמרו לו, רבי יהודי, כתוב עליך הרב הגאון, בוא תדע לבית של מעלה. זאת אומרת, שם למטה חשבו שאתה רב הגאון, היית כך בפועל, אז יכול רק להזיק לו. אז לכן כתוב לא להפריז יתר על המידה, לא בהספדים, בוודאי לא בכיתוב על המצבה, מפני שכנראה שחשבו שאתה כן יכול להיות כזה. אז עכשיו ככה, המקונן, ירמיהו, ואנשים ששמעו את זה, היום אתה יכול במרחק של אלפי שנה לפרש, אולי זה היה ככה, אולי ככה, אבל הוא היה ריאלי. אז אדם נתפס על צערו, לא, קצת הפריז. אבל להגיד שבכלל לא היה שרתי במדינות, ושהיא הייתה מדינה קטנה ומדינת חסות ומדינה של רפובליקה של בננות ולא היה לה שום מעמד, ולהגיד דבר כגון זה, זה לא נשמע אמיתי. שרתים במדינות, להגיד העולם מסביב היה כולו אלילי, לא היה משום דבר שמדינת יהודה או ארץ ישראל הגדולה הייתה מקור של השראה ליסודות רוחניים. היום, אחרי אלפי שנה, אתה יכול להגיד שיש השפעה של דת ישראל, של האחדות, או דברים כגון אלה. אבל אז, איפה וחטאתי שם, מה דבר כזה? על כל פנים, גם הכפילות הזאת, אותה? אחרי החובן השני או הראשון, אדוני? אתה מדבר על החובן השני. בבית ראשון לא שמענו, לא היה דבר כגון זה. יפה, יפה, אז תגיד, למלכה התשובה גם התייחסתי, זה אחד הזה. כן, כן, בדיוק, זה ניסיתי ליישם את זה, תגיד, מצאתי איזה חזל יפה שמחזק את זה. אז על כל פנים, רבתים במדינות, רבתים בגויים, שרתים במדינות, רוצה לומר סטטוס של מדינה מרכזית, בעלת מעמד, ואני אנסה את ההסברים מסביב לדבר הזה. הדבר השני זה דרכי ציון, הרב קלופשטוק, פה יש מקום, דרכי ציון, דרכי ציון הם דרכים משמעותיות, מה אני יודע לומר עליהם? עכשיו, על המדינות מסביב, באופן ספציפי, סביביו צריו, זאת אומרת אותם צרים שהיו מסביב לירושלים או מסביב ליהודה, מגוריי מסביב, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך, זה כמובן רמיזה מאוד מאוד שקופה לעמון ומואב. אז הנה מקום גיאוגרפי. אתה מרגיש את ההבדל, למה את זה לא הבאתי? כי זה לא מחויב. לא מחויב, מחמדיה זה דרשת חזה, אבל בפשט זה לא נמצא. מה זה מחמד? אבל שכתוב אשר ציווית לא יבואו בקהל לך, זה ממש קונקרטי. מדברים על מדינות מסוימות, ומסתום, הם לא שווים אפילו שיזכירו אותם בשם שלהם. זה חלק מהכעס העצור. אבל בת אדום יושבת ארץ עוץ, זה מקום גיאוגרפי. איפה הוא? אחר כך כתוב נניח בפרק ד' מבצרי בת יהודה. הקדוש ברוך הוא דאג לכך, האויב שבר את מבצרי בת יהודה. איפה היו המבצרים הללו? חכה חכה, זהו. אחד ההסברים שניסיתי. שיחת מבצריו. מה אני יודע על המבצרים האלה? אז היום כבר קצת עסקנו בעל ההרים דלקונו, במדבר ערבו לנו, על איזה הרים ועל איזה מדבריות, קיימים במדבר, חרב המדבר, איפה אותו מדבר שעליו הוא מדבר. אולי שוב צריך להעביר שם, אני חושב שעל הכיסא בכניסה אין מספיק, רב ישראל, על הכיסא בכניסה יש שם עודפים. טוב, תבסטות, נתמד שם חלק שצריך להעביר. ואחר כך יש דברים על ירושלים. שעריה, שערי ירושלים, זקנים משער, חומות ארמנותיה, חומת בציון, חל וחומה, ברחובותינו, בחוצות. כיוצא בזה, אלה מרכיבים פרטיים בתוך ירושלים, ואילו פרק ז', זאת אומרת, הסעיף ז', מדבר על היופי של ירושלים, זאת העיר כלילת יופי מסוס לכל הארץ. הדבר המפתיע והמפליא הוא שמכל האימפריות שהן תופסות מעמד, מזכירים רק את מצרים ואשור. נו. ומי עוד? ומי עוד? מה אתה מדבר? הגוי הזה כבר 200 שנה, 180 שנה כבר לא חי. זה הגלות הראשונה של תגלת פסח, שבטי עבר הירדן גלו שם. על אשור אני אגיע, אבל אני מחפש שתצעקו כולם בפה אחד. מה? מה עם בבל? מה עם בבל? בבל לא נזכרת אפילו ברמיזה אחת בכל מגילת איכה. שומו שמיים. מצרים הם עם איזה קבץ'. אשור כבר לא קיימת כאימפריה. היא כבר לא פונקציה בזמן ירמיהו. אז אני יכול לאשור עם איזה דחק אתה יכול. מה? זאת אומרת, יש פה שתיקה רועמת. זאת אומרת שבבל לא נזכרת. הדוגמה. יכול מישהו בימינו לדבר על השואה ולא להזכיר את גרמניה? איזה מין דיבורים אלה? אבל גם את זה הוא לא אומר. אבל אתה בכיוון.
הדרך
שהרב
אמר שלא שווה
להזכיר
את השם
שלו. חזק יותר, אני רמזתי לזה, בבקשה. אתה צודק, אתה צודק, יש מי שאומר, אני חשבתי שאתה תקשה עליי מיד מפרק ב' בירמיהו, נו, איך שם כתוב? מלך לדרך אשור. אז מה קשה אשור? אז יש מי שאומר שכיוון שזה עוד לא נכנס מספיק בתודעה, הדוגמה, אני עוד הכרתי יהודים שבציאותי היו מדברים על לירות מצריות. מדוע? מפני שרק ב-1927 החליף המנדט הבריטי את הכסף שהיה בימי הטורקים, ואז היה לירות מצריות. אז היה יהודים שגרתיים, שנים לא מעטות אחרי המדינה, היו מדברים עוד על שילינגים, אלה נשימות מטבע של המנדט הבריטי. אז יש מי שאומר בדרך הכיוון הזה, שהשם אשור זה... היה אצל הזקנים עוד שם הגויים האלה שבאים מבחוץ, אבל למה יש הכוונה הייתה כבר לבבל? כן, אבל אז אתה כן, אבל זה תירוץ דחוק, כי יש יותר מדי נתונים במגילה על ההווי וההוויה העכשווית. אם היית צודק, אז היה צריך להיות לכל האורך, ולא כל מיני פרטים שישנם. אז אתה מדבר על האויב. יופי, אז אתה מדבר ככה. על האויב הראשי לא מזכירים. לא, אני לא אמרתי, אם היו מזכירים את בבל, אז אני מוכן לקבל את מה שאתה אומר, שמצרים ואשור היום תנא דמסייע, אבל כשיש מסייע צריך שיהיה עיקר הדבר. אני מנסה לצעוק חמאס, האויב הראשי בבל לא נזכרת. למה? נו, אז מה? זהו. היה להזכיר את גרמניה, להזכיר את היטלר, זה שסתום לכתובת קונקרטית. אז זאת אומרת, אתה נגדו, אז ממילא הוא מקור האסון. אני חושב, ואני אומר לחומר העניין, או שיש פה איזה רעיון גדול, כדי לבטא את המחשבה, שלא בבל החריבה, אל תכוון את הכעס ואל תכוון את כל ההתמרמרות שלך נגד בבל, כי אם זה בבל אז זה נחמד מאוד, אם בבל בוודאי שבבל היה הכלי על הדרך שאמר ישעיהו היפר גרזן על החוצה בו. אז מה יש לך עסק עם הגרזן? יש לך עסק עם השוט? תראה מי עומד מאחורי השוט. כן, אולי יש פה מסר חינוכי ממדרגה ראשונה. הרב רבני, אני חיפשתי כמוך חתיכת רמז לבבל ולא מצאתי. זה פלא גדול. ואז לכן אני חושב שזה היסוד. נכון, בסדר. עד רבה, זה הכל קושייה. אז תגיד כבר את מי זה כבר? מה? אבל אני לא מבין. על בת אדום הוא אומר שישי, לא יודע מה יש לבוא כל. כללות הוא אומר, כל מיני דברים הוא אומר. פתאום פה הוא נעשה מין סטרילי כזה. יופי, את זה אני רוצה, טוב, אתה זוכר משנים קודמות. כאן אני מצרף עוד עובדה. העובדה תחפשו במגילה, לא רק מפורש ודאי שלו, גם רמזים בקושי, שכתוב שהמקדש נחרב. שהמקדש נשרף כאן, מי הוא ראיה? איפה כתוב? איפה כתוב? מדברים הכל מסביב. זה כבר שנים שאנחנו מדגישים את העובדה הזאת. אתה הולך מסביב, מדברים, לקונו, חגות, הנה, מה היה מישהו מאיתנו כותב? והאם מספרים לו טראומה כזאת? היה מחפש לתאר איך נפל על הפיל, איך זה התחיל לשרף, כמה זמן הוא בער. עובדה היא, קח את המדרשים, המדרשים מלאים בדבר הזה. ומתארים, אני מדבר על בית שני, שעלו בעל הגג וזרקו את המפתחות והלשכות בערו והכהנים בחו, אפשר להבין, זה במשך שתי יממות זה בער. אז שיהיה חתיכת התייחסות, רק בפרק ה' שהוא פרק מאוחר מאוד, אז מדברים על הר ציון ששמם. הר ציון ששמם שואלים הלכו בו, היה צריך להיות כבר תקופה משמעותית. שואלים לא מהלכים ברגע זה, שבית שהיה במשך תקופה כל כך ארוכה מאוחלש וממלא פונקציות ופתאום הופך לחורבן, אז לא מיד הוא הפך להיות מאוד תנים ושואלים. במשך הזמן שעזבו אותו והוא נזנח, אז הוא שמם, מסתום עוד עודים השני, מסתום עוד חורבות, או יהודים היו מתגנבים לשם איכשהו. וכשפרק ה' מדבר על הר ציון ששמם שואלים מלכותו, אז זה בוודאי בשלב הרבה יותר מאוחר מהחורבן. אז חוץ מהאזכור הזה לא נזכר, לא נזכר בכל מגילת איכה הדבר הזה. אז הקושיה היא חמורה בפני עצמה. אז על הפורשפיל או הפורשפי זה את כל הדברים האלה הוא מכין, ומגיעים לגוף העובדה הוא לא מדבר, זה עצמו קשה. אני רק סליחה, אני אדביר אותם, אני מוכן לקבל, וחזל אמרו את זה כך חלק מהראשונים, שישנם פרקים וישנם קינות שהם על המאורה שלפני החורבן או בשלבים של ההידרדרות, אבל איפה גוף העובדה? מה שלא תאמר גוף העובדה לא נזכר. בבקשה, מי שעשו אמר פה, כן, אז כבר הזכירו את זה פה, אבל אני לא יכול להבין. המסר לדורות צריך להיות שהמקדש חרב, זה לא כתוב פה. אז אני חושב, על כל פנים, נדמה לי שהם שני צדדים של מטבע אחד. גם העובדה שהמקדש והחורבן הקונקרטי שלו לא נזכר, וגם העובדה שבבל כאימפריה לא נזכרת. עד שהמקדש עצמו לא נזכר, זה הייתה לנו כבר הזדמנות בחודשים האחרונים. איפה את הגמרא בכתובות? נו, איפה הבאנו אותה? מי שיאמר רבי מת ידקר בחרב. מה פשט? לא תוציא מהפה שרבי מת. אז בר כפרה מתחכם ומפייט הרעלים ומצוקים, וכשהם אומרים לו רבי מת, אז הוא אומר, אתם אמרתם, אל תגידו שאני אמרתי. זאת אומרת, יש, אני כבר הבאתי כמה וכמה דוגמאות גם מהנוער, נקבל את זה כהנחה, רבי לא מת אסור להגיד, המקדש לא נשרף, גם אם כולם יודעים זה, אולי אף אחד לא העיז להוציא מהפה, אבל נניח לא הסבר, תגידו הסבר אחר. פאק, בכל חמשת הפרקים של מגילת איכה לא נזכר היסוד של שריפת המקדש. בסדר, יפה. אז אתה,
למה זה יכול להיות אבני קודש? להשתפך מאבני קודש בראש כל חוצות. קודם כל אני לא יודע איך זה יגיע לראש כל חוצות, היו אבני גזית ענקיות. סליחה, אז זה לא בראש כל חוצות, זה היה
כן, אבל אתה אומר בראש כל חוצות, הכוונה היא בחוצות רבים, זה כנראה אבנים הרבה יותר קטנות. אגב, יכול להיות שעבדי קודש שאין להם קדושה ממש, אלא אבנים שהעיר הייתה בנויה בהם, אני לא בטוח. אתה יכול להיות אבני קודש, אולי אבנים של החומה שהתקדשו ושוכבים בהם קודשים קלים, שקידשו אותם כדי שיוכלו, זאת אומרת, הקדושה איננה צריכה להיות קדושה חמורה של המילה, היא גם יכולה להיות החומה הרגילה, גם היה לה סטטוס קדוש שבתוך החומות, לפנים מן החומה מקודש מהם, המשנה בכלים. זאת אומרת, לפנים החומה זה יכול להיות החומת העיר. על כל, בבקשה. יפה, בערך, זה בערך אותו כיוון. טוב, אני הרי לא רוצה עכשיו להגיד, כן. לא, זה מצרים ואשור הם לא בקו החזית הראשון.